ערב טוב לכם מירושלים, סיפור ירושלים. איתכם ישראל גייז בירושלים, ובני ברק המפיקה, יעל צייטלין ואוריה. בשבת נקרא עם ירצה השם פרשת חוקת, פרשת פרה אדומה. איפה נשחטה הפרה אדומה בירושלים? ומתי? ומה נשאר מהאפר? ועוד שאלות על ירושלים ופרה אדומה. נברר את העניין עם הרב מנחם מקובר, מומחה לעבודת הקורבנות בית המקדש, ומחבר ספרים בעניין בית המקדש ובית הבחירה. הלילה חלה יורצת של בעל הלב שמחה, רב שמחה בונים אלתר זצל, נשמע ככה הדברים לזכרו מהרב הגאון רב מנחם מנדל פומרנץ שליטה, ראש מטיפתא וממלכת עוז והדר. בשבת יחול היורצת של ראש שיבת חברון, הגאון רב מוישה חברוני זצל, נשמע דברים לזכרו, והשיר שירו של אבא שכתבה רבנית מנוחה טוקר, לחן הרב הלל פלאי ושר המוזיקאי מיכאל שטייכר. בשבת יחול היורצת של רב זלמן סירוצקין, ראש מועצת גדולי התורה, גבד לוצק, ואנחנו נשמע גם עליו. נסיים עם וורט לפרשת השבוע, מהרב דוד משה לוי שליטה, רב קהילת בירות בבית שמש. ואנחנו נפתח, כמו שאמרנו, עם השיר הראשון, המלמד תורה לעמו ישראל, של רב דוד ורדיגר, שיר ישן מאוד, עתיק מאוד, בדוב דוורדיגר, המלמד תורה לעם ישראל.
מאוי ביי 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 ביי
פרה אדומה זו הפרשה שנקרא השבת בפרשת חוקת, בישר בהתחלת פרשת חוקת, היא פרה שהצבע שלה הוא חום אדמדם, משתמשים באפר שלה לתיאור אנשים שנטמעו בתומת מת, לאחר תהליך שמתואר בתורה, כמו שאמרנו בתחילת פרשת חוקת, שכולל בין היתר שחיטה, שריפה, עירוב האפר שלה עם מעיין והזעה בעזרת אזוב, ביום השלישי וביום השביעי על ידי איש טהור, על טמא שנפח בסיום התהליך לטהור. וגם לאחר ההזעה, אדם עדיין טמא, עד שיתמול במקווה או בערב הוא חוזר להיות טהור. אז כל התהליך וכל הסיפור של פרה אדומה אנחנו מכירים, יש על זה גם משניות, יש על זה לימודים וספרים, על כל הנושא של פרה אדומה. על פרה אדומה, איפה ומה, איפה היא הייתה, אנחנו פונים למי שהמומחה לנושא של בית המקדש, הרב מנחם מרקובר. שלום, לילה טוב, הרב מרקובר.
שלום וברכה.
יש לנו הרבה שאלות על של פרה אדומה. אז בואו נתחיל עם משהו, האם אנחנו יודעים מה נקרא צבע אדום, פרה אדומה, מה זה אדומה?
תראה, בדרך כלל מקובל לומר שאדום הוא למשון אדמה. מעין אדמת חמרה, הייתי אומר, פרה בגוון אדום ג'ינג'י, זה לא האדום הבוהק שאנחנו לפעמים רואים, אלא באמת אדום שהוא מעין אדמת לס, אדמת חמרה, זה משהו כזה, באמת בין אדום לג'ינג'י כזה, זה הצבע המקובל.
זאת אומרת, יותר קרוב לחום.
יותר קרוב לחום. חום, אבל באמת עם גוון שהוא, מה שנקרא היום אפשר לומר ג'ינג'י, כן? גוון של אדמה. ובהחלט נותן לה צבע מאוד מיוחד, וברוך השם כבר ראינו כמה פרות כאלה.
זהו, אני יודע שבאחרון המקדש בנה פעם, עשה ניסיון, אז אני יודע שהניסיון לא הצליח. אני פעם עשיתי איזשהו סרט על ממלכת הכהנים, והגעתי לכפר חסידים שם, מישהו גידל... עסק, גידל פרה אדומה, ומשום מה פתאום התברר שהיא לא בדיוק. אז איך מגדלים פרה אדומה?
אז קודם כל, נתחיל ככה. קודם כל יש זן, יש בטקסס זן של פרות, מדהפר פרות אדומות. כלומר, הן מעצם טבען, פרות, אגב, פרות מאוד גדולות, עם הרבה בשר, כמובן שגם בשר מאוד דשן, מאוד טעים, אבל רובן באות בצבע אדום, אבל הן קטנים. לייצר מהן במרכאות פרה שאכן תענה לדרישות האלה שתהיה אדומה תמימה, כלומר כולה אדומה, זה לא רק הצבע של האור, גם הטלפיים והנחיריים, הכל צריך להיות אדום. אז זה מורכב מאוד לייצר. מה שכן, דווקא כמה פרות שאני זכיתי לראות בארץ הקודש, פה בארץ ישראל, נולדו, הייתי אומר, להורים ביולוגים רגילים, לא פרות אדומות, אם פה יש איזו השגחה פרטית דומה, מה שכבודו הזכיר לגבי הפרה בכפר חסידים. נולדה באופן טבעי, ובאמת ענתה לדרישות לכאורה, עד הצבע וכו'. אבל יש בעיה גדולה, פרה הרי צריכה להגיע לשנתה השלישית, כדי שנוכל לשרוף אותה. אחת הבעיות הגדולות זה באמת שצורת הגידול של השערות בפרות, זה גדל בפלומות כאלה. זה לא כמו אצלנו שכל שערה יש לה נקב. והצורה הזאת גורמת לכך שלפעמים יש התפשטות של שערות לבנות בעיקר, ובמקרה שלה ובעוד פרות שראינו היה בעיקר באזור הזנב, וברגע זה מתחיל להתפשט, אז זה פשוט פוסל פרה, כי זה כבר גורם לכך שיש אזור שלם שיש לו כבר שערות שהן לא אדומות, וזו בעיה לא פשוטה.
מה עושים כדי שלא יהיה שערות לבנות?
אז עוד פעם ככה, אנחנו הייתנו אחת, זה באמת אחת המכשלות הגדולות בנושא הזה. מה שכבודו הזכיר במכון המקדש, אגב שגם היום עובדים על הפרויקט הזה, וגם לאחרונה הייתה איזושהי פרה שהייתה לכאורה אדומה, ולבנתי שעוד פעם יש איתה בעיות, זה באמת אחת המכשלות הגדולות, זה באמת הנושא הזה, של הגדול של השערות הללו. יכול להיות, עוד פעם, היום יש כל מיני טכנולוגיות, שאגב, מבחינת ההלכה, כנראה מותר להשתמש בהן, שמאפשרות אולי באמת, באמצעות שיבוטים, באמצעות כל מיני טכנולוגיות גנטיות, באמת לכוון על איזושהי פרה, שיכול להיות באמת שיהיה לה סוג כזה של שיער, שבאיזושהי צורה לא יתחלף, אבל בלי שום ספק שלא צריך השגחה אלוקית, שנזכה באמת שפרה כזאת תחזיק מעמד, והשערות שלה יחזיקו מעמד, והיא תגיע באמת בשלום לתחילת שנתה השלישית, ואז באמת היא תהיה ראויה, נוכל לשרוף אותה.
זאת אומרת, היום, מה שיש היום, אי אפשר רק עם תפילות. נרקש שהיא תהיה פרה אדומה. אין לי שדרך לי.
אני אומר עוד פעם, מבחינת ההנדסה גנטית, מדברים על זה, מנסים לעשות כל מיני דברים שאפשרו להגיע לזה, אבל עובדה, בזמן הבית, ברוך השם, היו פרות. נורים תקפת בית שני, שרפו 8 פרות מהלך בית שני. אז היו להם פרות. כך שבתולדות עם ישראל היו פרות אדומות, ומה שמובן בזוהר הקדוש זה גם אחד מסמני גאולה, שיש מציאה של פרות אדומות. אבל כיום באמת, הייתי אומר, לשלוט בזה, כרגע, בבחינת טכנולוגיה אנושית, באמת זה קצת מורכב.
עכשיו, לאורך ההיסטוריה, כמה פעמים שחטו פרות אדומות?
אז ככה, יש אמנם מלחוקת במשנה, אבל מה שגם הרמב"ם מביא זה שככה, זה מאוד מעניין. הפרה הראשונה נשחטה ונשרפה לא תקפת המדבר. והפרה הזו, האפר שלה החזיק מעמד כמעט 1,000 שנה. 1,000 שנה, עד תחילת בית שני. כל מהלך עם הבית ראשון לא שרפו את פרה אדומה. עד תקפת עזרה, אז תחילת בית שני, שרפו את הפרה אדומה השנייה.
וזה הראשונה ששחטו בהר הזיתים, נכון?
נכון, בדיוק. עכשיו, במדבר שחטו, במדבר, מול פתח אוהל מועד. פרה זו הייתה אכן הראשונה. אגב, צריך לזכור שבאמת, מבחינת השימוש, כמו שכבודו הזכיר קודם, כיוון שאנחנו יכולים לקחת קמצוץ קטן של אפר ולערבב אותו במים, וזה הופך למי חטאת. יכול לקחת קט ענק ומעט אפר. לכן באמת, האפר של הפרה יכול להספיק דורות רבים, וצריך לזכור לא רק זה. יש מופיע במשנה שכל פרה ופרה שנשרפה, ירבבו בה מהאפר של הפרה הראשונה, שפרת משה. אז באמת זה כמות אדירה אדירה של אפר שנשארת לדורות. אז באמת פרה הראשונה שנשרפה תקופת המקדש, היה באמת תחילת בית שני, וזה באמת נעשה בהר זיתים. מכוון מול פתח ההיכל. ומאז כאמור היו עוד לא מעט פרות כאלה במהלך של 420 שנות בית שני.
כן, בתקופת שמעון הצדיק הייתה שחיטה של שתי פרות אדומות.
נכון.
יוחנן הכהן הגדול, יוחנן אורקינוס, הוא שחט שתי פרות אדומות.
נכון.
חלמאל המצרי שחט פרה אדומה. מצאתי בכמה מקומות מי שחט, ישמעאל בן פיאבי שחט פרה אדומה, כן, ואליהו עיני בן קנטירה שחט גם את הפרה, מה שנקרא פרה השמינית. עכשיו זה העניין של השחטה.
אגב מאוד מעניין שהרמב״ם, וזה חידוש של הרמב״ם, הוא באמת מביא את העניין של 9 הפרות שנשרפו במהלך הדורות, והוא מביא שהמלך המשיח הוא זה שישרוף את הפרה העשירית. חידוש לרמב״ם. זה מאוד מעניין, כלומר זה יוצא פה איזושהי ציפייה מצד אחד, באמת, לתהליך שגאולה. מצד שני, זה גם אומר שאולי אם אנחנו מצידנו באמת נקדם את העניין הזה, אז נזכה שבאמת מלך המשיח הוא זה שישרוף אותה. נקדם את תהליך הגאולה.
יפה, אם אנחנו מלך המשיח, איפה שחטו את הפרה האדומה? אולי אנחנו צריכים למצוא את המקום, ואז תהיה גם הפרה.
קודם כל, יש היום פחות או יותר זיהוי של המקום. יש בהר הזיתים, מתחת לבית החושן, בית החושן זה בית שכנו יהודים בהר הזיתים, בית ענק, שממש פונה אל נוכח המקדש ממש, אולי המקום הבולט ביותר ויחיד, שיש לו באמת כיוון ישיר אל מול המקדש. תחתיו ישנה איזושהי שמה בקרוב לחלקת הנביאים.
יש מזה כנסייה. יש שם איזה כנסייה קטנה
שם. יש כנסייה שם, בדיוק, מכנים אותה כנסיית, הם קוראים לה כנסיית הדימה, מתחתיה יש משטח, א', מבחינת הגובה, ומבחינת הזווית, וכל מיני ממצאים ארכיאולוגיים שמצאו שם. הטענה היום בקרב החוקרים היא שכנראה שזה המקום שבו שרפו את הפרות בימי בית שני.
היה מישהו שנדמה לי שקוראים לו טוביה סגיב, שעשה עם צילומי לייזר לכיוון בית המקדש, הוא הגיע, מה שנקרא, בקו ישר, שמאלה משער הרחמים, שם היה שער שושן. אני עדיין זוכר שראו את שער שושן, זה היום הערבים חיסו את זה עם קברים מסביב, אבל אחרי מלחמת ששת הימים הייתי שם עם אנשים שחקרו וראינו את הקצה, את הכותר של שער שושן, וכשהולכים משער שושן קדימה ישר, מגיעים לקודש הקודשים. אז ככה הוא טען. זאת אומרת, יש כל מיני סברות, אבל יש את הטענה שלו שאם... אם הולכים עם מצלמת לייזר, בעיקר בלילה שאפשר לראות, בקו ישר הגענו לשם.
א', אכן, מה שכבודו מזכיר, זה באמת מופיע, עכשיו לומדים מסכת יומא, בדף היומי, באמת תחילת מסכת יומא יש באמת עיסוק בנושא הזה, בעניין זה של, הייתי אומר, קו התצפית,
כן.
של הכהן ששורף את הפרה, והוא צריך להיות באמת קו תצפית, ושם חשבון שלם, בחינת מקום המזבח וכו'. הוא באמת אמור להתבונן מעל הכיוון של שער שושן, שהוא השער המזרחי של הר הבית, שהיה אגב הרבה, היה יותר נמוך, החומה שבאזור זה יותר נמוכה, כדי שבאמת הכהן יוכל לצפות. לגבי הקביעה של טוביה סגיב, שיש לו באמת שיטה מיוחדת, שקודש קודשים, היה ממוקם דרומית למקום שאנחנו משארים היום, שזו אבן השתייה, שזה מקום כיפת הסלע.
לא מתחת ל... לא מתחת המסגד, מסגד אומה.
בדיוק, לא מסגד, כיפת הסלע, כן. לא מסגד, אנחנו...
זה מה שיש שם.
נכון, נכון, יש שם כיפה גדולה, שהם בנו אגב כדי לשמר את הסלע שיש שם, תבן השתייה. אז בין המסורת שלנו, ארוכת שנים, היא שזה המקום. עכשיו צריך עוד פעם, מבחינת הזוויות, לדון ולראות, זה נושא מאוד לא פשוט, הנושא של זוויות, מהו המערב האבסולוטי וכו'. שזו שאלה, אבל אני אומר, מבחינת המיקום שמוצאים היום, זה באמת מכוון בצורה כזו, שצריך לומר לכאורה, ששער שושן המקורי, שכמו שכבודו אמר, אנחנו היום לא יודעים בדיוק איפה היה, כנראה שהיה מכוון ישר, ובתוך הנחה שזה באמת במקום שאנחנו נשארים היום, ואתה צריך להיות מול זה.
כן, אני יכול לתת לך חידוש. אם אנחנו דומים על שער שושן, וזה הולכים קו ישר, קודש הקודשים, נמשיך הלאה בקו ישר, הגענו לכותל המערבי, נכון? הגענו לכותל המערבי, שער שושן ישר זה קודש הקודשים. אם נמשיך ישר הלאה נגיע לכותל המערבי, נכון? יפה. עכשיו, בכותל המערבי, בעזרת גברים, ליד המחיצה, מטר שמאל המחיצה ומטר לגובה, יש שם שיח גדול מאוד. אדמו"ר מבלז הראשון, רבאו מבלז, כשהוא הגיע לארץ, הוא ביקש לעמוד מתחת לשיח הזה. זה מעידים חסידי בלז. עד היום, כל גדולי התורה שאני מכיר, שאני יודע, גם חלק גם צילמתי, הם מגיעים לכותל ועומדים מתחת לשיח הזה. מרן הרב אלישיב, מרן רב שלום זמן אורבך, אני היחיד ששאלתי את האדמו"ר מקרלין, שמגיע לשם כל חמישי בלילה, ועומד מתחת לשיח הזה. והוא אמר שהאבות, האבות הקודמים, רבי יוחנן מקרלין, ועבור מלמלך, אדמו"רים מקרלין, שבארץ עמדו מתחת לשיח הזה. עד היום, כל אדמו"ר שמגיע, הוא עומד מתחת לשיח הזה. עומדים מסביב החסידים, והוא עומד מתחת לשיח. אם זה אדמו"ר מוויז'ניץ, אדמו"ר מבלז, אדמו"ר מגור, הם כולם באים עומדים. הבית ישראל מגור היה מגיע לכותל, הולך הלוך וחזור, נעצר מתחת לשיח הזה, אומר פרק תהילים והולך. זאת אומרת, הם יודעים כנראה מה שאני לא יודע, מה שאנחנו כולנו לא יודעים, שהשיח הזה לדעתי הוא מול קודש הקודשים.
א', ייתכן עכשיו, גם כשאומרים מול, השאלה באיזה זווית.
נכון.
כן, אם זאת שאלה, מאוד יכול להיות דבר נוסף, ייתכן שזה מעיד על המיקום שבו היה שער קיפונוס.
נכון.
היה שער המערבי, שגם כאן היום אנחנו לא יודעים את המיקום שלו, כיוון שאנחנו נמצאים לו בגובה של בערך 10 מטר, זה בערך 20 אמה, מעל גובה הרחוב המקורי של תקופת בית שני. אז באמת, יכול להיות
שזה מקום סיכולי. היה הגיא למטה, היה הגיא הטריפויון, והיה מדרגות לעלות למעלה. וזה השאר. עכשיו, השאר הזה נמצא. אם אנחנו בעזרת נשים נכנסים לחדרון הקטן, איפה שאנשים מתחבות שם מהגשם ומהשמש, יש שם אבן גדולה שלמעשה כותר מעל שער.
נכון, נכון. יש באמת אומרים שאולי שם מהשער קיפונוס, זה אחת השערות, שאומרים אולי זה באזון של קשת וילסון, יותר בפנים.
עוד פעם, זה שערבים... ערבים מבינים שיש לנו שם שער, אז מאחורי זה הם עשו את המסגד הקטן. הם חפרו שם, הרסו את כל הארכיאולוגיה שהייתה שם, ושם שם כיסאות וקוראן, יש להם שם מסגד קטן. כי אם אנחנו נוצא להיכנס, הם יעשו בלגן בעולם. אז יש שם איזה משהו מאחורי השער הזה, כן? ממש, אני ראיתי תמונות משם, מתום המסגד הקטן שהם בנו שם.
כן.
אז נחזור חזרה לפרה האדומה. זאת אומרת, מקום, אם אנחנו יכולים להישאר, אז יש לנו פחות יותר מקום. עכשיו, מה שנשאר לנו זה לחפש את הפרה האדומה.
א', לחפש את הפרה האדומה. ואמרתי גם לעשות מאמצים אולי באמצעות הטכנולוגיות שיש היום, באמת להגיע להינדוס של פרה אדומה כזו. זה דבר שהוא לא מופרך. עכשיו אני רק אציין שברגע, ואנחנו נזכה באמת, תנו פרה, אדומה, תמימה, שתעמוד בכל הקריטריונים הלכתיים, שלא עליה עליה עול, וצריך לגדל אותה במשך שנתיים פלוס, בצורה כזאת שבאמת תהיה כולה קודש לעניין הזה, ולא יעבידו אותה וכולי, ועלו עליה וכולי. גם כשנגיע לשלב הזה, כמובן שאחת השאלות הגדולות שתשאל מבחינה הלכתית, זה מה עושים? אם אנחנו יכולים עכשיו לשרוף את הפרה.
איך שומתים אותה?
קודם כל, לפני זה. האם אנחנו יכולים לשרוף במצב שבו לא עומד בית מקדש? נוכח תנאי עול מועד? האם זה תנאי מעכב? יש מחלוקת גדולה בעניין הזה, ואני מניח שברגע שבעזרת השם הדבר הזה יהלוך למעשה, אז תהיה פה מחלוקת עולם בעניין הזה, האם אפשר לשרוף פרה או לא פרה, במידה ונמצאה, במצב שבו בית המקדש עוד לא עומד על תילו.
כן, לפני שאנחנו שורפים, אתה צריך לשחוט אותה. מי שוחט אותה? איפה?
עכשיו ככה, צריכים לשחוט אותה במקום, כפי שאמרנו, באותה נקודה שבה אנחנו בקו ישר מול פני ההיכל. זו נקודה ראשונה.
זאת אומרת, הר הזיתים.
מדי, הר הזיתים.
יפה. כהן יכול להגיע לשם?
קודם כל היום, אנחנו רואים כבר בתקופת המקדש, שהיו לוקחים ילדים קטנים, ילדים צעירים, ונוסעים אותם על גבי שברים, שיש אלה מזלוחות, היו גורמים למצב שבו תהיה חציצה בינם לבין, לבין הקרקע. בפרט, כמו שכבודו אומר, בהר הזיתים, אבל יש, ודאי שיש אפשרויות. מבחינה זו, אפשר לדאוג מבחינת ההלכה, והוליך שם את הכהן. צריך לזכור גם שהכהן הזה עצמו צריך להיות טהור. לצורך זה, אחת השיטות, מה שגמרא גם משנה כבר מביאה, לגדל ילדים, שיהיו באמת טהורים,
מישהו אמר שעושים את זה באזור מתחת לגוש עציון שם? מגדלים ילדים כהנים? היה פעם אנשים על איזשהו סיפור.
היה, כן, היו כל מיני יוזמות שדיברו על מצב כזה שיגדלו ילדים בטהרה, אבל בוא נאמר, זה דבר שלא מופרך. אבל זה תנאי ראשון, צריך למצוא אדם טהור. כל זמן שאין לנו אפר, אי אפשר לטהר, אז צריך אדם שיגדל בטהרה. זו משימה ראשונה. ואז, לאחר מכן, כמובן, ברגע שיש לנו את המיקום המדויק של מקום שרפת הפרה, אז פה באמת יש תיאור שלם, שמקורו כמובן בתורה, אבל במשנה, ברמב"ם וכולי, באופן השריפה, בתוך שרפת הפרה, שחיטה היא שחיטה, לאחר מכן צריכים לזרוק תוך שניטולת ואזוב וכולי, צריך לזרוק אל תוך ה... שריפה של הפרה. יש פה תהליך שלם שבאמת להזות, תהליך של הזעה שנעשה מול פני היכל. יש תהליך שלם ש...
אם אין היכל, אז איפה עושים הזעה?
סליחה?
אם אין היכל, אז איפה עושים הזעה?
זו השאלה, זו בדיוק השאלה. האם אפשר לעשות את זה מול המקום שבו אנחנו יודעים בצורה מדויקת זה מול עמוד היכל, או שצריך שהיכל יעמוד פיזית? זו שאלה. שאלה שדנים בה. וצטרך לבוא לכל ההכרעה.
מישהו דן...
אבל אנחנו מקווים שיעמוד המקדש על תילו, ואנחנו באמת נזכור, צריך לזכור ש-20 שנים ראשונות שהם בבית שני. קודם כל היה לנו רק מזבח, עבדו רק עם מזבח. דבר שני, באותה תקופה, לא היה לנו גם אפר של פרה, הם עבדו בטהרה. הם עבדו בתאומה, 20 שנה. תאומה תחיה בציבור, זאת אומרת, שעבודות הציבור המרכזיות... פנטמית, פסח וכו', אלו עבודות שאפשר לבצע אותן גם כשאנחנו עדיין תמיים, זאת אומרת, חיית זה ציבור. אז שלב ראשון, עבודת המקדש, אפשר לחדש בדיעבד, אבל אפשר לחדש אותה ללא אפר. אבל כמובן, כדי שעבודת המקדש תהיה בכל הגוונים שלה, ובכל העבודות שלה, והקרבת קורבנות יחיד וכו' וכו'. וכמובן, מצד קדושת הכהנים, שזה חלב, זה תרומות, ומעשרות וכו', הדברים שאנחנו היום לא יכולים לבצע אותם, כי חתם, אנחנו כולנו בחזקת נאמתים. אז זה אנחנו צריכים להתפלל באמת, שאנחנו נזכה למצוא פרה אדומה, לשרוף אותה בטהרה, ומתוך כך באמת העולם יעלה מדרגה, עולם טהור, מדרגה.
אז אם אנחנו מדרגים על זה, מה צריך לעשות כדי שנתחיל להתקדם?
אז קודם כל... ברוך השם שיש אנשים שעובדים על הדברים האלה. זה מכון המקדש שבאמת בשנים האחרונות מאוד מנסים לקדם את הנושא הזה, גם מבחינת המחקר, הלימוד, הכתיבה.
איזשהו ספרות בעניין הזה? יש איזשהו משהו שכתוב פה?
זה ספר בעבודה, רב עזריה אריאל מכון המקדש, אני יודע שיש לו הרבה חומר כתוב, והוא חושב שהוא אמור להוציא אותו בתור ספר, או ודאי נכתבו מאמרים על הנושא הזה. אני אז חייב לספר לכם על קוריוז מעניין, לפני, אני לא יודע, 15 שנה, אולי יותר, קיבלתי טלפון מבוקר, בעמק האלה, יהודי שבז'רגון שלנו לא מה שמכונה שומר מצוות, אבל אדם מסורתי, ככה עם שורשים, והוא בעדר שלו, אז שפרה, שהוא הבין את מה שמיוחד, הוא פנה אליי. הוא אומר, תשמע, צריכים לראות את הפרה הזאת. הוא שמע שיש מושג של פרה אדומה, באמת הגענו אליו, אכן היא הייתה פרה אדומה. ולאחר מכן הוא זכה עוד פעם. אבל לצערנו, הפרות האלה באמת שקלנו אז לקנות, אז נשאו תורם כדי באמת לגדל אותה ולשמר אותה וכו', אבל לצערנו שתי הפרות האלה, ושתיהן אחרי זה גדלו שערות לבנות, אבל ממש היו פרות אדומות, ממש בתפארה, ממש פרות יפות. הוא זכה, ואחרי זה הוא סיפר שיש לו איזה זכות אבות וכו' וכו', שכנראה הוא זכה שקדוש ברוך הוא גלגל כך שבאמת יגדלו אצלו שתי פרות אדומות.
אולי הוא היה הנכס של דבא בנתינה?
יכול להיות, זה גלגול של גלגול.
כן?
איך זה גלגל לעם ישראל.
בדיוק, אם הוא זכה, אולי גם הוא זכה.
כן, יכול להיות.
אז מאז 15 שנה אין שום דבר.
אז אני לא אומר, לא, זה לא פה בשנים, לא מזמן היה בארצות הברית, בטקסס. זה יהודי שטען שיש לו פרה שפיוג לשנתה השלישית. לאחרונה עוד פעם שמענו על איזושהי פרה בחול, גם כן שדיברו על זה שהיא קשרה ושהיא... מדי פעם יש דברים כאלה.
היה פעם שיפור שהאתיופים היו אלה פרות אדומות. האתיופים בית הישראל הם אמרו שהם שוחטים, שחטו פרות אדומות.
יכול להיות, אבל עוד פעם.
הייתה שמועה כזאת.
השאלה אם הפרה אדומה הזו היא פרה שעונה לכל הכללים ההלכתיים שמופיעים בדברי חז"ל. זה לא פשוט. יש ממש דינים מפורטים ש... באמצעותם בודקים את הפרה, האם היא קשרה. אנחנו יודעים, בבית הישראל יש להם באמת דברים מאוד מאוד מעניינים, מבחינת ההלכה, ואנחנו יודעים שיש פה בשם דברים שהם לא בדיוק בדיוק תואמים את דברי חז"ל.
באיזשהו מקום ראיתי שב-1952 הם שחטו שם את הפרה האדומה האחרונה.
מעניין.
אחרי זה כבר היה כל דיבורים. עכשיו, יש איפה שפרה אדומה באיזשהו מקום? זה שימוש שנשתמר בשמקום.
הפרות האדומות, הרי את האפר שלהם פיזרו ברחבי ארץ ישראל. זאת אומרת, היה בעיקר בתוך המקדש, היה אפר, אבל כל מיני מקומות בארץ ישראל היו, הייתי אומר, מוקדי טהרה. כדי שאנשים יוכלו להגיע לירושלים כשהם כבר טהורים. הם לא יצטרכו להגיע ממש עוד שבוע לפני הרגל, לדוגמה. אז היו כל מיני מרכזי טהרה. ואנחנו יודעים שעד זמנם של באי ורב היה אפר של פרה אדומה. אז זמן הבאי ורב, אז זמן הגמרא. היה עוד אפר. אז סביר להניח שבאיזשהו מקום מחביאו, והיו אני יודע כאלה שניסו, פחות באזור ים המלח, במערות ים המלח, וכולי לחפש שרידים של האפר הזה. ואולי נמצא? אני יודע, זאת השם, כל שקדש בו
אחור. ואיכן אנחנו אומרים על איזשהו פסוק, איבד ושיבר בריחיה, תבוא בארץ שעריה, איבד ושיבר בריחיה. אז אמרו שלמטה, מתחת למה שאני היום, מה שאנחנו מראים היום את הר הבית מלמטה, יש שם איזשהו משהו שמחובר, בזמנו הרב גץ ניסה להיכנס, אבל הרבים מלמעלה שמו שהוא דופק והוא חופר.
לא, הרב גץ אבל ניסה יותר לחפש שם כלים, הרב גץ לא ניסה כל כך לחפש את האפר, אם כי מאוד יכול להיות, כמו שהמרכז של האפר היה במקדש.
נכון.
מובן שהיו שלושה מקומות במקדש הזה היה. מאוד סביר שאם היו נותנים להיכנס באמת עמוק עמוק שם לתוך המתחמים הגנוזים שתחת ההר, עוד ייתכן שבאמת נמצא שם איזשהו מחבוא של אפר של פרה אדומה? ייתכן מאוד.
כי כסף מצאו מהתקופה היא, מצאו מחצית השקל.
בוודאי, כן, נכון.
אבל זה מצאו בחוץ, לא בתור התלמידה שזה מצאו בחוץ.
נכון.
רק לאחרונה שם בחפירות הכותל, שם בפנים, במנהרות, שם הם מצאו משהו. אבל זה שוב, זה היה כל היה בחוץ.
אבל כן, מה יש בפנים? קשה לדעת, מאוד יכול להיות שאכן נזכה ונמצא, זה יפתח באמת פתח חדש.
ברגע שנמצא אפר, סגרנו הרבה בעיות.
אכן, אנחנו ניכנס למעגל חיים שונה לגמרי, חיים של תחושה וטהרה מלאים, על כל המשמעות שלהם, מעבר למקדש, בכלל,
עכשיו, אתה עוסק בנושא הזה מקרוב, יש מישהו שמתעסק עם זה, עם העניין הזה של לחפש פרה אדומה, של לעשות משהו בעניין, מישהו עוסק בזה עניין או שרק לומדים אבל לא עושים?
לא, לא, במכון המקדש הם עושים גם ניסים מעשיים, זה לא זה הרבה שנים, גם תקופה שאני הייתי במכון, הרבה שנים עוסקים בנושא הזה, דוגמנו, אבל יאו זצל היה מעורב בסיפור הזה גם הוא, וכן, כן, בהחלט, עושים גם מחקרים שעוסקים בצד הפרגמטי של העניין, כן, בהחלט, בהחלט.
עכשיו,
מה חשוב מאוד?
אם אנחנו כבר מדברים, אז הזדמנות לשאול, מה הוצאת לאחרונה?
אנחנו הוצאנו סדרה של קודם כל של 5 ספרים, שמקיפים את משכן, בית ראשון, בית שני, בית שלישי, ותורת הקורבנות, 3 אלבומים מהודרים, שברוך השם התקבלו בציבור באהבה גדולה. אבל זה הוצאנו גם הרבה חוברות, שעוסקות גם בפעם קצת יותר מחשבתי שנושא המקדש, קצת לחבר את הציבור באמת לעומק של העניין הזה. בקרוב אנחנו רוצים בזאת השם להשלים בסדרה הזו של אלבומי המקדש, גם את הנושא של המועדים, מוצר המועדים, מוצר מועדי המקדש. נזכור באמת ברחבה את כל נושא המועדים השונים במקדש.
איך היו חגים בבית המקדש?
כן, כן. זה שמופיעים באופן מפוזר, באמת לרכז את זה, ועוד פעם כדרכן עם תמונות ותרשימים וכו'. ומעבר לזה, זה מדי פעם, כל מיני דברים נוספים ש...
ועדיין אתה הולך להרצאות מדי פעם על הנושא.
כן, ברור, ברור. אנחנו, אני אגיד לך שני דברים. א', ודאי שאנחנו מרצים. ברוך השם, יש תקופות שבהן יש ביקוש גדול לנושא. מעבר לכך, אני עומד היום בראש גוף שנקרא מדרשה וידע המקדש. הגוף הזה בזמנו הוא היה זרוע חינוכית של מכון המקדש. שנים האחרונות אנחנו פועלים באופן עצמאי, אנחנו עכשיו ממש בימים האלה זכינו להקים במיני ישראל. מיני ישראל זה אתר גדול בלטרון שהפך לפני כשנה להיות שומר שבת ברוך השם. שם אנחנו הקמנו אוהל גדול, בתוכו יש לנו תערוכת מקדש, ובמרכזה חידוש הגדול דגם ענק של בית שלישי 4 מטר מפואר מאוד, נעותי אחד התלמידים שלי, התנדבות, תקופת הקורונה, ואנחנו ממש שבוע הבא עושים, עומדים לעשות, לחנוך את המקום בעזרת השם, מקום שיהיה פתוח לקהל הרחב.
זה מה שנקרא מיני ישראל.
כן, אבל פה זה יהיה באמת, לאור את הכמיהה, זה יהיה גם מקום רחב שאפשר לעשות לסדנאות, לילדים, לנוער, ו... פעילויות של נושא המקדש.
ברור.
ככה באמת לקדם את החזון של העתיד, שזה בית שלישי.
ברור, תראה, אם יתעסקו בזה הרבה, וידברו על זה הרבה, ויבואו לבקר, ויבואו לראות, זה יקדם, זה יראה לבורא עולם שאנחנו רוצים, שאנחנו מתגעגעים, שאנחנו מחפשים, מחכים לזה.
אמת.
זה מה שצריך לעשות, להתעסק עם זה, ולדבר על זה, ולעסוק בזה, וככה זה יקדם, זה מה שיקדם אותנו.
בעזרת השם, זאת המטרה. על זה אנחנו עובדים ועמלים ומשתדלים, זאת השם.
מתי אתה אומר שזה ייפתח?
אנחנו עושים חנוכה רשמית של זה בי' בתמוז, ובעזרת השם, תקופת בין הזמנים וכולי.
אם אתה אומר תמוז לפני 17 בתמוז.
כן, כן, לפני, במכוון, לפני ימי בין המצרים, לבוא עם מסר, עם הפנים קדימה ו... כך החידוש פה זה מבית שלישי, עד היום לא היה דגם כזה של בית שלישי, שזה על פי שיטת רשי, כי יש כמה וכמה שיטות לגבי מבנה הבית השלישי. אבל באמת, עורר געגועים, עורר געגועים, שהציבור יהיה בכיסוף מבית מקדש.
ברוך השם, הלוואי וזה יתקיים, וזה יהיה, וזה יביא, זה יביא חומר, יביא את הגאולה השלמה.
אמן.
בעזרת השם. תודה רבה רב מנחם מקובר. על הדברים, והאם יכולנו להמשיך ולהאריך, אבל זה מה שעשינו על קצה המזלג של פרה אדומה של השבוע.
יישר כוח גדול.
תודה רבה רב מנחם מקובר. שיהיה בשורות טובות.
בשורות טובות, כל טוב.
לילה טוב לטרות, כל טוב. אחרי ששמענו את הרב מנחם מקובר, איך אפשר אם לא, שיר מיוחד, אין לנו בית מקדש, אבל אנחנו תפילה לבית מקדש השלישי, ואז אנחנו נשמע את בני ביתך, כבתחילה של המלחין, לבית מוז'י צערה בציון שי כזל.
Bei Schoven, bei Schoven, bei Schoven, bei Schoven,
הלב שמחה. מי הוא היה הלב שמחה? רב שמחה בונם אלתר, שנולד בכף ד' ניסן תף רשנולחית, ונפטר בזיין תמוז תף שין ב' הלילה, זה לילה הילולה שלו. הוא היה אדמור של חסידות גור, בשנים בין תף שין למד זיין, תף שין ב' 1977 עד 1992. הרב לב שמחה, נולד בעיירה גור הקלווריה, שפולין לבעל האמרי אמת, בלמד באב, נשא את יוטה הנה בדודו של הרב נחמי אלתר. בחודש שלו תפריש צדיק ד' עולה לארץ ישראל, התגורר בעד שנת תפריש צדיק ח', ואז חזר לפולין על מנת לשכנע את אביו לעלות לארץ ישראל. נשאר בפולין ללידת בנו, ומלחמה בשנת תפשין נמלט מפולין יחד עם אשתו ושני ילדיו. לאחר פטירת אביו בשנת תפשין ח', 1948, נבחר אחיו בעל הבית ישראל לאדמו, הלב שמחה יצא למשך תקופה עם משפחתו מארץ ישראל לסן ג'רמו, עליית פריז, ואחר כך התיישב באנטוורפן שבבלגיה, עסק גם בתחום נדלן בישראל, בין היתר רכש קרקעות, שיועדו להקמת אזור קיץ חרדי, במקום שבו שוכן היום, היישוב ארסוף. בשנת תשל"ז, 1977, עם פטירת אחיו האדמור הבית ישראל, הוכתר על ידי חסידי גור כרבם. בגיל 79 חלה ואיבד את היכולת שלו, ו... הוא היה מגיע לכל מיני אירועים, לכל מיני מקומות, וכשהוא נפטר, המלכות של בית גור עברה לאחיו הרב מנחם אלתר, הפני מנחם, ולאחריו לבנו, לאריכות ימים ושנים, האדמו"ר הרב יעקב אריה אלתר. האדמו"ר מגור, כמו שדיברנו על שמחה, נפטר בתשנ"ב, בזין תמוז, נטמן במערת גור, בבית הקברות בהר הזיתים, ובמשך השנים שבהם הנהיג את חסידי גור, פרסם תקנות מחמירות לצמצום הוצאות על חתונות ושמחות משפחתיות בקרב חסידיו. בנוסף פתח במלחמת חורמה בעישון של סיגריות, הפציר בחסידיו המבוגרים להפסיק לעשן ואסר על צעירים את העישון לחלוטין. הוא הביא להקמת קריאות חסידיות של חסידי גור בפריפריה, בחצור הכללית, בערד ובאשדוד, על מנת להוזיל את העלויות של הדיור. הרבי רבי שמחה בונם, אלתר עלי שמחה, הוביל את המאבק החרדי נגד הקמת האוניברסיטה המורמונית על הר הצופים, וכן את המאבק נגד קבורתו של הנוצריה תרזה אנגלביץ' בבית הקברות היהודי בראשון לציון. לקח חלק גדול במאבקים נגד אלעל ובנק לאומי. הלב שמחה ידק את הקשרים מכל חצרות החסידים שהיו אז בארץ ישראל, ולקט גדול מחידושיו בתישים שערך קונסו בספר לב שמחה. הוא גם נודע בחיבה הגדולה של התלמוד הירושלמי. בשנת תשמ"ם יזם את לימוד הדף היומי בתלמוד הירושלמי. שני מפעלים של פרשניות הירושלמי נקראו על שמו, פירוש נטייה של שמחה ובניין של שמחה, ומפעל דרכי שמחה שפירושו קרוי אור שמחה. כמו שאמרנו, משפחתו של אדמו"ר לבנו יחידו הרב יקיפה אלתר, הרב הגאון האדמו"ר, שהוא האדמו"ר הנוכחי לאריכות ימים ושנים. אנחנו נשמע שיחה של הרב מלאכי מנדל פומרנץ, שהוא חסיד גור וראש מטיפתא עוז ועדה, שהוא ייתן לנו כמה דקות על דמותו המיוחדת עם סיפור של הלב שמחה. ריקוד לבית גור משנת תשמ"ו על ידי המלחין ביקו תלמוד. ראש שיבת חברון, הרב הגאון רבי משה חברוני, היה נולד בתת תמוז, נפטר בתת תמוז תשל"ה, בשבת זה היוצאת שלו, היה ראש ישיבת חברון וחבר מועצת גדולי התורה. הוא נולד ברוסיה, לרבי יצחק זאב, בצעירותו למד אצל החפץ חיים בישיבת רדין. בשנת תפריש בדלת עלה לארץ ישראל עם קבוצה שבראשה עמד הסבא מסלבודקה. הוא ניצול מפרעות תפריש ביתת, ניסה לרחל ביתו של ראש ישיבת סלבודקה, הגאון רבי משה אפשטיין. במשך השנים הפך לאחד מראשי ישיבת חברון. בשנת הם היו שלושה גיסים שהם היו ראשי ישיבה באותה תקופה, רב אהרן כהן, רב חצקל סרנה והגאון רבי משה חברוני. בשנת תש"ז נסע לארצות הברית לגייס כספים לישיבה, היה שם חצי שנה, וכך גם בשנת תש"ח. לאחר פטירת רבי הרב הגאון הצדיק רבי יחזקאל סרנה, ראש הישיבה בשנת תשכ"ט, התמנה לראש הישיבה. בתקופת כהונתו נבנו מבני ישיבה חדשים בשכונת גבעת מרדכי בירושלים, אך הוא לא זכה לחנוך אותם. נפטר בשנת תשל"ה לאחר מחלה ממושכת. זמן קצר לאחר פטירתו עברה הישיבה למשכנה החדש. זה היה בחודש אלול. לאחר פטירתו החל בנו רבי יצחק זאב לכהן כמנהל הישיבה. את מקומו בראשות הישיבה מילא רבי שמחה זיסל ברוידה, הגאון רבי אברהם פרבשטיין והגאון הרב הלל זקס. לאחר פטירת בנו התמנה הנכד הרב הגאון רבי יוסף חברוני לכהן כראש ישיבה לצד הרב הגאון רבי דוד כהן, הרב הגאון רבי שלמה כץ, הרב הגאון רבי שמעון אפשטיין. ביתו מנוחת טוקר, הרבנית מנוחת טוקר, אשתו של רב נחמן טוקר, אחד מראשי הישיבה, כתבה עליו שיר בשם שירו של אבא. שיר של דבקות בלימוד התורה, השיר הולחן על ידי הרב הלל פלאי ומושר על ידי מיכל שטרייכר. והשיר הוא, המילים של השיר הם כך. עברו כבר שנים ועדיין אפשר לשמוע איך מתרנן ושר, זה השיר של אבא. זה השיר של אבאי ורובה. בלילה חשוך, בלילה אפור, מתנועע בריבוע של אור, בלילה כזה כל מה שנחוץ זה לבוא לעמוד שם בחוץ. שם בחדר נמצא רבי עקיבא, רב חיים והקצויס, עם הראש השיבה ותוספות מקשה, או עם עיניו כמיני, על ממרה של רב חנינה. תושמע תנו רבנן, אמר לה אביי לרבנן, ושיר שיר מזדמר, כמובן כל מה שרשי אומר. שם בגמרה לגמרה מוקף בריבוע אורה, אבא שר ורוקד ושר את שירו של אבא. זה השיר, זה השיר של אבא. אבא שר ורוקד ושר את שירו של אבא, ניגונם של אביי ורובה. שיר מאוד מיוחד ששרים אותו היום בהרבה בישיבות, שיר ששר אותו רבי לפלאי, ששכין אותו רבי לפלאי, ושר אותו מיכאל שטרייכר, וזה הרבנית מנוחת טוקר. כשהיא מתארת בשיר את הלילה, את הלילה של, של מקום כזה, פינה חשוכה בתוך הבית, אני זוכר את הבית הזה. הבית בקומה השלישית, ברחוב חגי ליד הישיבה, היה מגיע ראשי, ואני מדי פעם הייתי נוסע איתו לכל מיני אירועים או לחתונות, מחזיר אותו חזרה לקראת 11-12 בלילה, הוא פותח את האור הקלוש בחדר, ומתיישב ללמוד עם החליפה, עם הפרק, כך כמו שהוא בא, מאיפה שהוא בא, יושב ולומד. ושם באמת הוא יושב ולומד, ולהזין ללימוד שלו בשקט בלילה, בחוש, בחצי חשוך, עם שיר מיוחד, זה היה גאון רבי משה חברוני. אז בואו נשמע את השיר, את השיר שירו של אבא, שירו של אבא שהכינה רבנית מנוחת טוקר, שיר מאוד מיוחד.
בלילה חשוך, בלילה אפור, מתנועע ריבוע של אור. בלילה כזה כל מה שנחוץ זה לבוא לעמוד שם בחוץ. שם בחדר נמצא רבי עקיבא, רב חיים ויקסויס עם הראש השיבה, וטויס וסמקשה הועל מי נפקה מיני על הממרה של רבי חנינה. תושמע תונו רבונו
זר מסורוצקין היה יהודי מאוד מיוחד. הוא ידוע בכינוי הרב מילוצק, שחיבר גם את הספר אוזניים לתורה. הוא היה בדלות באוקראינה לפני השואה, כן כשר ראש מועצת גדולי התורה, מראשי ועד הישיבות והחינוך העצמאי. הוא נולד במוגילוב, שזה נמצא במרכז בלרוסיה, על גבולות של רוסיה הגדולה באימפריה הרוסית. בנו של הרב בן ציון סורוצקין, שהיה רב העיירה, למד בישיבת סלבודקה, בישיבת ולוז'ין ובישיבת טלז. בשנת תפריש סמכי ניסה לישה את ביתו של הרב אליעזר גורדון מטלז. בשנת תפרישיין התמנה לרב בוורנוב, ובשנת תפרישיין בית עבר להיות הרב של זאטל, זאת הייתה עיר הולדתו של החפץ חיים. בימי מלחמת העולם הראשונה הוא נמלט למינסק, בה הוא עמד בראש הוועד לפליטי המלחמה במינסק, ובשנת 1918 שב לזוטל, והיה אז בין מקימי ועד הישיבות בווילנה, ובשנת תרשפ"ט נבחר לרב ראשי של לויצק וחבל וולין. הרב סירוצקי נהיה מראשי אגודת ישראל עוד באירופה. בספר עולי שם ומתואר הרב המצוין הזה הוא בעל כישרון נעלה, ולבד גדלו בתורה הוא גם שלם במדעים, ועמד בניסיון וקיבל תעודה לידיעת הלימודים מכל מחלקות הגימנזיום, ויש לו הרשות להיבחר גם לרב רשמי מכל רחבי ארץ רוסיה, והוא גם דרשן מפואר, הוגה דעות ולוקח את לב שומעיו. בשנת תפשין הוא נמלט מפולין, עלה לארץ ישראל, והיה במקימי מחדש של היהדות החרדית בארץ ישראל אחר השואה. כיהן כסגן יושב ראש מועצת גדולי התורה, ולאחר פתיחת הרב סזל מלצר בתשד"ד היה יושב ראש המועצה עד לפטירתו בשנת 1966. כמו כן הוא כיהן כיושב ראש חינוך עצמאי בארץ ישראל, הקים מחדש בשנת תשע"א את ועד הישיבות בארץ ישראל. הוא הוציא ספרים רבים, אשר מפורסם ביניהם הוא אוזניים לתורה, חמישה חלקים על התורה. בהקדמתו לספר בראשית הוא מגולל לרב סורוצקין את נדודיו, את קורבנות השואה מקרב קרובי משפחתו ולאופן הספר ויצירתו. הספר יצא לאור במהדורה 11 על ידי מכון הדעה והדיבור, ובשנת תשנ"ב זכה בפרס הרב קוק לספרות תורנית. הרב סורוצקין נפטר בירושלים בתת תמוז, שבת זה היורצת שלו, תשכ"ו, נקבר בחלקת הרבנים בהר המנוחות. על שמו יש גם את הרחוב שנקרא הרחוב הראשי של שכונה חרדית אונסדורף, רחוב סירוצקין בצפון ירושלים. אני זוכר את הבית שלו, זה היה בית מיוחד ברחוב אושע, כשמולו גרו רבני ישיבת חברון, הגאון הרב פלי, הרב זקס, הרב איסקי, אלו הרבנים שגרו לידו, והוא היה אדם מרשים גבוה מיוחד, הדרשות שלו היו מעניינים. הבנים שלו הם היו הרב לכון סירוצקין, הבת זולטק מראשי חינוך עצמאי, הרב בור סירוצקין ראשי ותלס בקליבלנד, הרב אליעזר סירוצקין מקימה של קריית יערים טלסטון, הרב ישראל סירוצקין הבת פתח תקווה וחתנו של ברובר קאץ, מנציאל סירוצקין שהיה גזבר הקקל וחתנו של הרב מאיר סגל שהיה הרב בית מדרש המרכזי בחיפה. אנחנו מכירים את הרב סירוצקין שמנהל מספר ישיבות וכוללים, ונכדו הגדול הרב אליעזר סירוצקין שהוא מנכ"ל חינוך עצמאי ולב לחם. זה היה הרב סירוצקין ומשפחתו. אנחנו נשמע את השיר של ישי לפידות, עלי קטן. עלי קטן שהוא שיר מאוד מיוחד שכתב והלחין ישי לפידות, השיר הזה כל כך מתאים לימים שלנו, בימים האלה שבלי להיכנס לפרטים, אבל עניין של עלי קטן. אז בואו נשמע את עלי קטן של ישי לפידות.
בימים ראיתי כבר רוחות עזות ורעמים אתה עלה קטן מתנועה בטוח בעצמו הכל יודע קח איתך צידה לדרך את ניסיוני אל תזלזל אולי זה כל מה שיש לי כי יש ימים יפים הכל פורח ויש שעות קשות הכל בורח תחזיק חזק עלי קטן שלי תמיד הכל בחוץ בהיר ברוח שר וסופה קרה תזכור ותתחזק אני איתך חזק על הקטן שלי. ולא תמיד הכל נכון, הכל מובן. חיים זה לא שיעור חשבון, זה גם מבחן. עכשיו עלה קטן, הכל רגוע,
רגוע.
אך מרחוק אולי ענן מגיע. קח איתך צידה לדרך את ברכתי,
ברכתי.
חצי הכוס היא מלאה, תזכור תמיד. וכשהשמש אל הים שוקעת,
אל תדאג,
אל תדאג, מחר היא שוב זורחת.
הכל בחוץ בהיר, ורוח שר בסופה קלה.
תזכור ותתחזק, אני איתך. תחזיק חזק הלב קטן שלי.
תחזיק חזק קטן שלי, כי לא תמיד הכל בחוץ בהיר.
או ברוח קצר בסופה קרה, תזכור ותתחסר, אני איתך, אני איתך,
אני איתך. תחזיק חזק
קטן שלי,
כי לא תמיד הכל בחוץ בהיר, ברוח שר וסופה קרה.
תזכור, תתחסר, אני איתך,
אני איתך.
תחזיק חזק עלה קטן שלי.
הפרשה מדברת על מלחמת גם סיחון ועם ישראל. שאלה ותשובה מבריקה שמביא הרב הגאון רב טוב את משה בלוי, ראש קהילת בהירות בבית שמש, יליד ירושלים, שהוא מביא לנו כל פעם איזשהו וורט מעניין ומיוחד. אז הפעם אנחנו נשמע את הוורט הזה על מלחמת סיחון ומלחמת סיחון בפרשת השבוע. ואנחנו נסיים גם בשיר ויהיו רחמך מתגוללים, מתוך כרך סוף לרבי אהרון מקליל. תודה ליעל צייטלין על ההפקה, תודה לאוריה, תודה רבה לכם, ולילה טוב, ונשמע בשורות טובות בשבוע הבא עם תוכנית נוספת בסיפור ירושלים. לילה טוב.
ay 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 mishav babavay nay mishav babavay oy no ya gedo vosay kho oy no ya
אכלו הם זכלו הם נו ים ורוצו ובוי נו ים ורוצו ליפתוחו הלויה שחווה ומראי ריצו
Nada da moyo yo nada da moyo yo 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 Vezeye hira samay khu mis goleli khu mis goleli Vezeye hira samay khu mis goleli wa 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 la to shebe kho hoy ve ira game kho mis goyleli mis goyleli hoy ve ira game kho mis goyleli ya wa
שחבובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובובוב
Oy psach lu we Psach lu em no yam veru Tso bu bo yin no yam veru Tsoi lifto yach shav vora Vitzo
da moy oy oy da moy oy oy da moy oy 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 da moy oy oy da moy oy oy da moy oy 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 oy
Oy doy doy dom oy doy na da da da
Oy 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 oy